השיעור של שבת קודש, פרשת בהר בחוקותיי.
ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לאדוני, והיה ערכך לפי זרו, זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. פה יש דבר מעניין. למדנו בשיעורים הקודמים, מה קורה אם אדם מקדיש בהמה, אז המחיר שלה, מי יקבע את המחיר? השמי, השמי הכהן. אדם מקדיש בית, מי יקבע את המחיר? השמאי הכהן. אדם שמקדיש שדה אחוזתו, מה זה שדה אחוזתו? שדה שאתה קיבלת בירושה בחלוקת הארץ, זה האחוזה שלך. ואת זה אתה הקדשת להשם, פה לא הולכים לשמאות שהיא תקבע כמה השדה הזה שווה, פה זה לא משנה אם זה שדה עידית או זיבורית, שדה טובה או פחותה, התורה קבעה שכל כמו שרשי יגיד, כל בית קור שעורים, כל שטח שאפשר לזרוע בו קור של שעורים, שזה עוד מעט נראה כמה הגודל שלו, שווה 50 שקל. נראה את רשי. אחר כך נבין גם למה יש הלכה מיוחדת בשדה של אחוזה, וזה יהיה יותר ברור, נראה בעזרת השם, אחר כך בשדה, בשיעור של יום שישי, כתוב מה קורה אם אדם מקדיש שדה שהוא לא משדה אחוזתו, אז יש הלכה אחרת, ואז יהיה לנו ברור מה ההבדלים ביניהם. אומר רש"י כך, והיה ערכך לפי זרו, ולא כפי שוויה. השדה הזה לא מעריכים אותה לפי השווי, אלא אחת שדה טובה, ואחת שדה רעה, פדיון הקדשן שווים. כמה? בית קור שעורים, שכתוב פה בתורה, זרע חומר שעורים, הכוונה הכמות של בית קור שעורים, ב-50 שקלים. כמה זה בית קור? זה 75,000 אמות מרובעים. אם זה נקרא במטרים, זה יוצא קצת יותר מ-17,000 מטר מרובע. אז השטח הזה של קצת יותר מ-17,000 מטר מרובע, זה נקרא בית קור, והערך שלו זה 50 שקלים שהתורה קבעה.
17 קילומטר.
אומרת לנו התורה, כך גזירת הכתוב. זה התורה קבעה, זה גזירת הכתוב שזה השווי. אבל תלוי מתי הוא בא לגול את לבדות את השדה הזה. והוא שבא לגואלה בתחילת היובל. יש לנו 50 שנה. התורה קבעה 50 שנה, 50 שקל. שקל לשנה. אבל אם אתה לא בא בתחילה, ואם בא לגואלה באמצעו, אם אתה בא אחרי שעברו מספר שנים, נותן לפי החשבון. סלע הוא פונדיון לשנה. כמו שנראה עוד מעט החשבון, בפסוק י"ח רש"י עשה את החשבון, סלע ופונדיון, סלע זה ועוד חלק של סלע לשנה, למה? לפי שאינה, כאן רש"י נותן לנו את הכלל, מה מיוחד בשדה אחוזה? שאינה הקדש אלא למניין שנות היובל. שדה אחוזה יחזור תמיד חזרה לבעל הבית המקורי. ביובל הוא יחזור, אם הוא לא יגאל את זה, זה יחזור. ואם ההקדש ימכור את זה למישהו, זה יחזור אליו, תמיד. שאם ניגלה, הרי טוב, אם הבעל הבית גאה לעצמו את השדה בחזרה, מצוין, חזר אליו מיד. ואם לאו, אם הוא לא גאה את זה לעצמו, הגזבר מוכרה בדמים הללו לאחר. אז הגזבר ימכור את זה, אין מה לעשות עם השדה הזה בבית המקדש. ואז איפה יהיה השדה ברשות מי? ועומדת ביד הלוקח עד היובל. מי שיקנה מבית המקדש את השדה הזה, שדה אחוזה, עד היובל זה יהיה אצלו, כשאר כל השדות המחורות, וכשהיא יוצא מידו, וכשהיא יוצאת חזרה ביובל, אז השדה הזה, כשזה חוזר חזרה, הוא יחזור, לא כמו אמרתי קודם, הוא יחזור, חוזרת לכהנים של אותו משמר, שהיובל פוגע בו. המשמר הזה שעבד בבית המקדש באותו זמן שהגיע היובל, אז זה חוזר חזרה לכהנים, כן? אז אם זה חוזר חזרה לכהנים, דיברנו על זה כבר הרבה, כן? חוזר חזרה לכהנים, הוא מתחלקת ביניהם, יש לנו קבוצת כהנים, הם מחלקים ביניהם. אז אם כך אומרים לבעל הבית ככה, אתה לקחת את השדה אחוזה ואתה מכרת אותו, אז אם אתה מכרת אותו, את השדה הזה, אז זה שדה שלך, שדה אחוזה שלך. מכרת אותו, קיבלת, תדע לך שאם אתה רוצה לבדות אותו 50 שקל. אם אתה פדית אותו מיד 50, פדית אותו אחרי זה פחות מזה וכן הלאה. אם אתה לא פדית אותו והגזבר מכר אותו למישהו אחר, הוא יישאר אצלו בשדה עד היובל, והיובל זה יגיע לכהנים. זהו המשפט האמור במקדיש שדה. ועכשיו הפרשנו על סדר המקראות. אומר רש"י, עד פה סיכמתי לך בסיכום כללי את כל הנושא, שזה עד סוף השיעור של יום חמישי, עד הסוף, עד סוף פסוק חף א', סיכם לנו רש"י כאן במספר מילים מה הולך להיות התהליך. עכשיו נראה פסוק פסוק ונראה איך שזה נמצא במילים שרש"י אמר. פסוק י"ז: אם משנת היובל יקדיש שדהו, כערכך יקום. מה הפירוש? אם משנת היובל יקדיש וגומר, אם מי שעברה שנת היובל מיד הקדישה ובזה לגואלה מיד, אם הקדיש את השדה החוזה שהיה עוד 50 שנה ומיד הוא רוצה להתחרט ולהחזיר לעצמו, אז כמה הוא ישלם? כערכך יקום, כערך הזה האמור יהיה 50 כסף ייתן את כל ה-50. פסוק יתחת: ואם אחר היובל יקדיש שדהו וחישב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל ונגרם ערכך, כמו שרש"י מסביר, ואם אחר היובל יקדיש, וכן אם הקדישה משנת היובל ונשתה ביד גזבר, אם הוא הקדיש את זה מיד איך שהסתיים שנת היובל והגזבר לא מכר את זה, זה נשאר בידי הגזבר שנה, שנתיים, חמש, כמה שנים, הוא בא זה לגואל אחר היובל ועכשיו בא לבית ורוצה לגואל לעצמו את השדה, אז פה כמה הוא ישלם? הוא לא ישלם את כל ה-50 מכיוון שעברו שנים. וחישב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות כפי חשבון. כיצד? שרה שחשבון כזה: הרי קצב דמיה של 49 שנים 50 שקל. הרי התורה אמרה שיש לנו, אין לנו 50 שנה, כי בשנת ה-50 זה היובל, בשנת ה-50 השדות כבר משתחררות, יש לנו 49, זה המקסימום. כמה התורה אמרה צריך לשלם ל-49? 50 שקל. אז אם אתה לוקח 50 שקל לחלק ל-49, זה לא שקל לשנה, שקל פלוס. הרי שקל לכל שנה. אז ניקח שקל לכל שנה, אז יש לנו שקל מיותר. ושקל יתר על כולם, יש לנו שקל מיותר. מה עושים עם השקל? אומר רש"י ככה: והשקל 48 פונדיונים. בשקל יש 48 פונדיונים. פונדיונים זה מטבע קטן יותר. אז כל שקל בנוי מ-49 פונדיונים. אז אם אנחנו רוצים עכשיו את הפונדיון הזה לחלק לכל השנים, אז כמה יישאר לכל שנה? הרי סלע הוא פונדיון לשנה, אבל סלע פונדיון לשנה זה לא בדיוק, כי יש לנו פונדיון אחד יותר, כי אמרנו שאם יש בסלע 48 פונדיונים, אז אם אני אתן לכל שנה סלע ופונדיון, אז יהיה לנו אם כך בסופו של דבר פונדיון אחד מיותר, אלא שחסר פונדיון אחד לכולם. איך? אמרו רבותינו שאותו פונדיון כלבון לפרוטרוט, כשאתה בא לבנק בלשון המדרש זה נקרא שולחני, אתה משלם עמלה, אתה רוצה, אתה נותן לו 48 פרוטות, אתה אומר לו תן לי סלע, כשאתה בא עם מטבעות קטנים לפרוט וגדול, אז יש עמלה שמשלמים על הפירוט הזה, אז העמלה זה עוד פונדיון אחד אתה צריך להוסיף. לכן אם אתה נותן 49 פונדיונים, אז אין כאן פונדיון אחד מיותר, כי זה הפונדיון שיצטרכו לשלם כדי לפרוט את כל הפונדיונים של כל השנים. אני חושב שזה בדיוק 50 שקל, אבל זה שקל ופונדיון לשנה, כמו שרש"י אמר גם קודם. והבא לגול, אדם שבא לגול את השדה, ייתן סלע ופונדיון לכל שנה, לשנים הנותרות עד שנת היובל. ונגרע מערכך מניין השנים שמשנת היובל עד שנת הפדיון, אז מורידים את זה, מחשבים את זה מה-50 שאמרנו בתחילה. פסוק יוטט: ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו ויסף חמישית כסף ערכך עליו וכם לא, זה כבר אמרנו קודם שאם המקדיש רוצה הוא בעצמו לגאול את השדה בנוסף לכך שהוא צריך לשלם סלע ופונדיון לכל שנה, אבל עוד 25% הוא צריך להוסיף, כמו שרש"י אומר: ואם גאול יגאל המקדיש אותו יוסיף חומש על הקצבה הזאת. פסוק חף: ואם לא יגאל את השדה ואם מחר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. זה הלכה מיוחדת בשדה אחוזה, שאם הבעל הבית שהקדיש את השדה לא גאל את השדה, והגזבר מחר את השדה למישהו אחר, אז המקדיש כבר לא יכול לקבל אף פעם. נכון, נכון. זה מה שרש"י אומר, ואם לא יגאל את השדה המקדיש, ואם מחר הגזבר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד לשוב ביד המקדיש. פסוק כ"א, פסוק אחרון לשיעור של יום חמישי, והיה השדה בצאתו ביובל קודש לאדוני כשדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו. מי יקבל את השדה הזה אחרי שיעברו, שהגיע שנת היובל, יקבל את זה הכהן. והיה השדה בצידו ביובל, מאיפה הוא יוצא? מיד הלוקחו מן הגזבר, כדרך שאר שדות היוצאות מיד לוקחיהם ביובל. כמו כל שדה, אדם קונה יודע שביובל זה חוזר. אדם קנה במקרה הזה מהגזבר, מגיע יובל, זה גם צריך לחזור. למי זה יחזור? זה לא יחזור לבעל הבית הראשון. למי זה יחזור? לכהנים. זה יחזור לגזבר, והגזבר בעצם מעביר את זה לכהנים. קודש להשם, אומר רש"י, לא שישוב להקדש בדק הבית ליד הגזבר, זה לא חוזר חזרה לרכוש בית המקדש, אלא כשדה החרם הנתון לכהנים. מה זה שדה החרם? שדה החרם זה אדם שבא ואומר, אני מחרים את השדה שלי לבית המקדש. הוא אומר כזה ביטוי, אז הולך מתנה לכהנים, שנאמר כל חרם בישראל לך יהיה. זה נלמד בעזרת השם בספר במדבר, שאדם שמחרים שדה זה רכוש הכהנים מקבלים. אף זו אותו דבר, השדה הזה כשמגיע שנת יובל וזה צריך לחזור חזרה, תתחלק לכהנים של אותו משמר שיום הכיפורים של יובל פוגע בו. זאת אומרת, הבעל הבית המקורי הוציא את זה מרשותו, הקדיש, ובעצם ההזדמנות שלו להחזיר את זה לעצמו זה רק עד שהגזבר מוכר את זה למישהו אחר. ברגע שהוא מוכר את זה למישהו אחר, אז הוא איבד את האפשרות לקבל את זה לעצמו חזרה, ובסופו של דבר זה ילך לכהן. עד פה דיברנו מה קורה אם אדם יקדיש את השדה האחוזה שלו. זאת אומרת, זה השדה שלו והוא יקדיש. עכשיו נראה הלכה מעניינת, מה קורה אם אדם יקדיש שדה שהוא קנה. זה לא שלו, זה לא השדה שהוא קיבל אחוזה, הוא קנה ממישהו שדה. עכשיו, כשקונים ממישהו שדה, לכמה שנים קונים? עד היובל. הוא הלך, הוא אומר, יש לי עכשיו 25 שנה, הוא בא לגזבר, הוא אומר, השדה הזה קודש לבית המקדש. 25 שנה זה שלו, יכול להקדיש את זה. פסוק רב ב' ואם את זה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, יקדיש לאדוני. נקרא עוד שני פסוקים, אז נקרא את רש"י. וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל. ונתן את הערכך ביום ההוא קודש לאדוני. שנת היובל ישוב השדה לאשר קנה ומאיתו לאשר לא אחוזת הארץ. מה זאת אומרת? נקרא את רש"י ונבין מה קורה פה. אומר רש"י כך, ואם את שדה מקנתו וגומר, חילוק יש בין שדה מקנה לשדה אחוזה. יש הבדל גדול בין אדם שהקדיש את השדה שהיא הייתה שייכת לו וזה אחוזה שלו, לבין אדם שמקדיש שדה שהוא סך הכל קנה אותה. מה ההבדל? ששדה מקנה, שדה שקניתי, אז זה לא שלי באמת, רק קניתי את זה לסך הכל למקסימום ל-50 שנה, ל-49 שנה. ואת השדה הזה לא תתחלק לכהנים ביובל, זה הכהנים לא יקבלו ביובל. למה? כי מלכתחילה, לפי שאינו יכול להקדישה אלא עד היובל, מלכתחילה כשהבן אדם יקדיש את השדה הזה שהוא קנה, המקסימום שהוא יכול להקדיש אותו זה עד היובל. כשמגיע היובל, מה פתאום שהכהנים יקבלו? מי יקבל את זה ביובל? הבעל הבית המקורי, שהרי ביובל הייתה עתידה לצאת מידו ולשוב לבעלים. אז זהו, אז הכהנים יצאו מפה, הם בכלל לא רלוונטיים בשביל לקבל את זה.
הם לא יכולים למכור את זה במהלך או,
אז ההקדש יכול למכור את זה. כמה כסף זה יהיה שווה? לא כמו שדה אחוזה שקבענו מחיר של 50 שקל ל-49 שנה, אלא מה זה יהיה השמאות של הכהן, של הגזבר של בית המקדש, של הכהן.
אבל זאת לא תיגאל אחרי,
היא תיגאל חזרה,
אבל
מלכתחילה מי שקנה את זה יודע שהוא קונה את זה רק עד היובל. למה? כי המקדיש המקורי לא היה בעל הבית המקורי. בעל הבית המקורי שהוא הבעל הבית, הוא יכול להקדיש, הוא יכול להשתחרר, אבל זה לא יחזור אליו. אבל פה מי קדיש את זה? לא בעל הבית המקורי קדיש את זה, אדם שהוא לכתחילה זה היה אצלו באופן הרעי. אז אם אצלך באופן הרעי אתה יכול להעביר את זה לצמיתות, אין לך את היכולת, אז אתה יכול להעביר את זה לזמן. אז כל הדבר הוא זמני, אז אם הוא זמני אז הערך שלו הוא יחסית לשווי שלו. לפיכך, אם בא לגאלה, יגאל בדמים הללו הקצובים לשדה אחוזה. גם הבעל הבית המקורי שרוצה לגאול את זה עכשיו מבית המקדש, הוא גם ייתן את מה, אם הוא בא לגאול אותו, הבעל הבית המקורי, אז מה הוא ייתן? בדמים הללו הקצובים לשדה אחוזה. אם הבעל הבית המקורי רוצה לגאול את זה, אז הוא כן ייתן את הסכום של שקל ופונדיון לשנה. אבל ואם לא יגאל, ואם קרן הגזבר לאחר, או אם לא יגאל הוא בשנת היובל, ישוב השדה לאשר קנה הוא מאיתו, אותו שהקדישה. זאת אומרת ככה, הערך, נעשה הבהרה, היה כאן טעות מה שאמרתי. הערך של השדה יישאר לכל שנה שקל ופונדיון, כמו שקבענו קודם. ההבדל היחיד שהוא חוזר בסופו של דבר לבעל הבית המקורי. הבעל הבית יכול לגאול אותו, אם הוא רוצה לגאול, אז לפני, אז איזה סכום הוא יוכל לשלם? את אותו סכום, כמו שכתוב בפסוק חף ג', ונתן את הערכך ביום ההוא. מה זה ערכך? אותו ערך שקבענו קודם בשדה אחוזה. ואם לא יגאל, אבל אם הבעל הבית המקורי לא גואל את זה, ואם קרן הגזבר לאחר, ועכשיו הגזבר יש לו שדה, מחר את זה למישהו אחר, או אם לא יגאל הוא בשנת היובל, או שמגיע שנת היובל, אף אחד לא גאל את זה, אז מה זה קורה בשנת היובל? ישוב השדה לאשר קנה הוא מאיתו, אותו שהקדישה. ופן תאמר לאשר קנה הוא הלוקח הזה האחרון מאיתו, וזהו הגזבר. וכך הוא צריך לומר לאשר לו אחוזת הארץ מירושת אבות, וזהו בעלים הראשונים שמחרו על המקדיש. מי שמחר את השדה, היה בן אדם שהוא הקדיש את השדה. למשל, ראובן בא לבית המקדש ואומר, אני מקדיש את השדה הזה. מאיפה יש לך את השדה? מישהו מחר לך את זה. שמעון מחר לך את השדה. שמעון נקרא בעלים הראשונים, הם מכרו את זה לראובן, ראובן הקדיש. כשמגיע עכשיו שנת היובל, אז מי יקבל את זה? לאשר לא אחוזת הארץ.
שמעון.
מי זה? בעלים הראשונים שמכרו על המקדיש, הם יקבלו את השדה. עכשיו אמרנו, קודם שאלנו שאלה, כמה זה ה-50 שקל וכמה זה השקל? ושאנחנו כל הזמן מדברים על זה שיש ערך שדה, בא עכשיו פסוק חפי ואומר ככה. והרי דיברנו על שקלים כבר כמה וכמה שיעורים. דיברנו גם לגבי, זה מהשיעור של יום רביעי, דיברנו על אדם שאומר ערך עליי, אז יש 30 שקל או 50 שקל או 15 או 10, תלוי לפי הגילאים. ואחר כך דיברנו על שדה, אז אמרנו זה 50 שקל. כמה זה השקלים הללו? אומר פסוק חפי סיכום על כל העניין. וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, 20 גירה יהיה השקל. אומר רש"י, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, כל ערכך שכתוב בשקלים, כל מקום שכתוב בתורה שהערך הוא שקלים, יהיה בשקל הקודש. אז הערך, כמה זה שקל, זה שקל הקודש. מה זה שקל הקודש? שקל הקודש זה 20 גירה. מה זה 20 גירה? 20 מאות. היה ידוע בזמנו מטבע שקראו לו מאה, אז 20 מאה, 20 גירה זה כמו 20 אגורות, גירה זה מלשון אגורה, כל שקל זה 20 גירה. כמה זה הערך שלו, אם נרצה לדעת בפרוטות, אז ככה, זה כל מאה זה 32 פרוטות. מה זאת אומרת? כמה זה, אם נרצה לדעת כמה זה בערך שלנו היום, אז כתוב ככה ש-40 פרוטות זה בערך, זה גרם אחד של כסף מזוקק. זאת אומרת שמאה זה 32 פרוטות, אז זה קצת פחות מגרם כסף מזוקק, זה מאה אחת. אז 20 מאה, 32 פרוטות זה מאה. 32 פרוטות זה קצת פחות מגרם של כסף מזוקק. אם יש לנו 20 מאה, כמה זה 20 מאה? זה 20 מאה, נגיד זה בערך 18 גרם של כסף מזוקק, זה נקרא כל שקל. עכשיו תראה כמה זה, אם זה 50 שקל, אז תכפיל את זה ב-50 וכן הלאה. אומר רש"י, 20 גירה, 20 מאות. כך היו מתחילה. בהתחלה זה היה באמת ככה. 20 מאה היה בכל שקל. ולאחר מכן הוסיפו שטות. אחר כך היה זמן שהוסיפו למטבע עוד שישית. ואמרו רבותינו, שש מאה כסף דינר, 24 מאות לסלע. הוסיפו רבותינו שזה לא יהיה 20 גירה בכל שקל, אלא הוסיפו שזה יהיה 24, הוסיפו עוד שישית. אז זה על כל פנים הערך שצריך לדעת על כל שקל, וכל מקום לפי עניינו להכפיל את זה במספר השקלים. אך בכור אשר יבוקר לאדוני בבהמה, לא יקדיש איש אותו עם שור עם שה. לאדוני הוא, כשנולד לך בבהמה בכור, למי שייך הבכור? בכור בהמה זה קורבן, שייך להשם. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הבכור שנולד אצלי, אני מקדיש אותו לבית המקדש, לקורבן חטאת, לקורבן עולה.
זה לא שלו.
זה לא שלך. אומר רש"י, לא יקדיש איש אותו לשם קורבן אחר, לפי שאינו שלו. פסוק חז, עכשיו פסוק חז לא בא בהמשך לפסוק חו. פסוק חז בא בהמשך למה שלמדנו לפני זה בשיעור של יום רביעי, בפרק חז פסוק ת, היה כתוב שאם אדם מקדיש לבית המקדש בהמה, אמרנו, אם אתה מקדיש בהמה שהיא תמימה, אז אתה צריך להשאיר אותה לבית המקדש ואתה לא יכול להמיר אותה. אם אתה מקדיש בהמה שהיא בעלת מום, אמרנו שהכהן צריך לתת את הערך שומה כמה היא שווה. עכשיו נלמד בפסוק חז, ואם בבהמה תמאה, הוא פדה בערכך ויסף חמישיתו עליו, ואם לא יגאל ולמכר בערכך. מה קורה אם אדם מקדיש בהמה תמאה? אז גם פה חייבים לבדות אותו, והערך הוא כמו שהכהן יעריך אותו, ואם הבעל הבית רוצה לבדות את זה לעצמו, אז הוא צריך להוסיף חמישית. נראה את רש"י. ואם בבהמה תמאה וגומר, אומר רש"י, אין המקרא הזה מוסב על הבכור. פסוק חז לא בא בהמשך לפסוק חו, שאין לומר בבכור בהמה תמאה ופדה בערכך. בבכור של בהמה תמאה לא שייך להגיד את המילים ופדה בערכך. למה? כי אין מושג של בכור בבהמה תמאה. אדם שנולד לו בכור של סוס, אין בזה שום קדושה ושום דבר. באיזה בהמה תמאה יש כן בכור? רק בחמור. אז איך פודים חמור? יש לו את הערך שהתורה קבעה בסדר, זה לא מחיר. וחמור אין זה, וגם להגיד שמדובר כאן על חמור אי אפשר. למה? שהרי אין פדיון פטר חמור אלא תלה, ופה אתה אומר כמה הערך שלו בערכך, אתה עושה ערך, אז זה לא חמור, כי בחמור התורה קבעה את הפדיון שלו. זה לא בהמה אחרת בבחור, כי בבהמה אחרת אין בחור. אז אלא מה חייבים להגיד שמה מדובר כאן? לא מדובר על בחור בכלל. זה למדנו בספר שמות. לא, זה בגלל קשור ליציאת מצרים, למדנו את זה בפרשת בו. והוא התלה הזה שנותנים ממקום החמור מתנה לכהן, ואינו לה הקדש, זה לא הולך לבית המקדש. אלא על מה מדובר כאן בפסוק חז, הכתוב מוסב על ההקדש. זה בא בהמשך למה שאמרנו קודם, שאדם מקדיש לבית המקדש, לא בחור, שהכתוב שלמעלה, מה שדברנו קודם בפסוק י' א', דיבר בפדיון בהמה טהורה שהוא ממה. שם דיברנו אדם שמקדיש למשל פרה, רק נהיה לה מום, אז צריך לבדות אותה. וכאן דיבר ומקדיש בהמה טמאה, אדם יש לו גמל ואומר, הגמל הזה אני נותן אותו מתנה לבית המקדש, לבדק הבית. אז אם רוצים לבדות את זה אחר כך, הוא פדה בערכך כפי מה שיעריכנו הכהן. ואם לא יגאל על ידי בעלים ונמכר בערכך לאחרים. פסוק חפחת, אך כל חרם אשר יחרים איש לאדוני מכל אשר לא מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא ימחר ולא יגאל. כל חרם קודש קודשים הוא לאדוני. זאת אומרת, אדם בא ואומר, השדה שלי, הבהמה שלי, חרם. מה זה נקרא חרם? לאן זה הולך? מה קורה עם זה? יש כאן רש"י ארוך ומעניין. ורש"י כך, אך כל חרם וגומר נחלקו רבותינו בדבר. יש בעניין הזה בגמרא מחלוקת. יש אומרים סתם חרמים להקדש, יש אומרים שאם אדם בא ואומר השדה שלי חרם, הוא לא אמר לכהנים, הוא אמר השדה שלי חרם בלי לפרש למי. אז יש רבותינו שיש תנאים שאומרים שסתם חרמים, אדם שאומר חרם סתם בלי לציין למי, אז מי יקבל את זה? לא הכהנים. מי יקבל את זה? להקדש, הגזבר של בית המקדש, לרכוש של בית המקדש. ומה אני מקיים? כל חרם בישראל לך יהיה, ומה יהיה הפירוש בפסוק שכתוב בספר במדבר, שכל החרמים הולכים לכהנים, בחרמי כהנים, רק אם הוא פירש במפורש, שפירש ואמר, הרי זה חרם לכהן. אבל אם הוא אומר חרם סתם, למי זה הולך?
למקדש.
למקדש. זה יש אומרים. ויש שאמרו, יש אחרים שחולקים אומרים לא, סתם חרמים לכהן. גם אדם שאומר סתם, הרי זה חרם,
לכהן.
הולך לכהן. ולפי זה הפסוק שלנו שכתוב, אך כל חרם אשר יחרים איש להשם, לא ימחר ולא יגאל, אז לפי הדעה הזו, מי זה ילך? לכהנים, זה מה שרש"י ממשיך, לא ימחר ולא יגאל, אלא יינתן לכהן. לפי איזה דעה זה ילך לכהן? לדברי האומר סתם חרמים לכהנים. לפי הדעה אומרת שאם אתה אומר חרם סתם, זה ילך לכהנים, אז מפרש מקרא זה, אז למי הולך הפסוק הזה? בסתם חרמים, סתם הוא אמר חרם, ולמי זה ילך? לכהנים. והאומר סתם חרמים לבדק הבית. אבל לפי הדעה שאומרת, שאדם שאומר חרם בלי לציין למי, זה הולך לגזבר, פה הפסוק הזה לא יכול להיות שזה הולך לגזבר. למה? כי כתוב פה לא ימחר ולא יגאל. אילו זה היה הולך לגזבר, הרי כן היו יכולים לגאול את זה. אז לפי זה, מפרש מקרא זה, חייבים להגיד שהפסוק הזה מדובר בחרמי כהנים. חייבים להגיד בפסוק הזה שאדם אמר, הרי זה חרם לכהנים. למה שהכל מודים שחרמי כהנים אין להם פדיון עד שיבואו ליד כהן? לפי כל הדעות חרם ששייך לכהנים אתה לא יכול לבדות אותו עד שזה מגיע לכהן. מגיע לכהן, מתנה שהוא קיבל, הכהן קיבל את המתנה ויכול להביא את זה למי שהוא רוצה. וחרמי גבוה נבדים, לעומת זאת חרם ששייך לבית המקדש כן אפשר לבדות. אז אם כתוב כאן לא ימחר ולא יגאל, חייב להיות שזה מדובר על חרם שהולך למי? לכהנים. כל חרם קודש קודשים הוא, יש כזה משפט בסוף הפסוק, אומר רש"י כך, האומר סתם חרמים לבדק הבית. הדעה שטוענת שאדם שאומר חרם סתם זה הולך למקדש, מביא ראיה מכאן, הוא מביא ראיה מהציטוט הזה, כל חרם קודש קודשים הוא, והאומר סתם חרמים לכהנים. אבל הדעה שטוענת שאדם אומר חרם סתם זה הולך לכהנים, אז מה הפירוש כל חרם קודש קודשים הוא? אם זה הולך לכהנים, אז מה פתאום זה קודש קודשים? איך הוא יסביר את הפסוק הזה? מפרש, איך הוא יסביר? כל חרם קודש קודשים הוא להשם. אתה יודע מה הפירוש? ללמד שחרמי כהנים חלים על קודשי קודשים ועל קודשים קלים ונותן לכהן. מה הפירוש? כמו ששנינו במסכת ערכים, אם נדר נותן דמיהן ואם נדבה נותן את טובתה. מה זאת אומרת? אדם עשה נדר והצביע על בהמה מסוימת ואומר אני נודר שהבהמה הזו קודש קודשים להשם. אחרי זה, אחרי שהוא כבר אמר על הבהמה הזו ששייכת כקורבן, כן? בא בן אדם ואומר אני מחרים את הבהמה הזו לכהנים. אבל זה לא שלך, זה כבר בהמה שנדרת אותה לבית המקדש. באה התורה ואומרת, האמירה שלי תועיל. למה היא תועיל? לא שהבהמה הזו תלך לכהנים, זה ודאי לא יכול ללך לכהנים, אבל נותן דמיהן. לפחות את השווי שלה תצטרך לתת לכהנים. וזה הוא לומד ממה שנאמר, כל חרם קודש קודשים הוא. אפילו אם עשית חרם על בהמה שהיא כבר קודש קודשים, המילה שלך תפסה. הכהנים ירוויחו. הם ירוויחו את הדמים שלהם או את טובתה, את ההנאה שיהיה לו מזה, את הערך הכספי של טובתה. המילה האחרונה שרש"י מסביר על הפסוק הזה, מאדם. מה פירוש מאדם? מה פירוש אדם יכול להגיד על עצמו אני חרם להשם? לא, אז הוא יהיה שייך למה. יכול להצביע לחבר שלו להגיד הנה מילה על הבימה שלו, על השדה שלו, מה זה אדם? אומר שכגון שהחרים עבדיו ושפחותיו הכנעניים. יש לך עבד גוי, הוא שלך, הוא רכוש שלך. אתה יכול להגיד, העבד שלי חרם להשם או חרם לכהנים. אז באמת זה ילך מתנה לכהנים. כל חרם אשר יחרם מן האדם לא ייפדה מות יומת. מה זה נקרא? על מה מדובר כאן? מסביר רש"י על מה מדובר. כל חרם אשר יחרם וגומר. היוצא להרג, אדם שבית דין פסק עליו שהוא חייב מוות, אחד מהרוגי בית דין, ואמר אחד, ערכו עליי. בן אדם הזה עכשיו לוקחים אותו בית הדין לגרדום, בדרך שהוא הולך הוא רואה אותו בן אדם אומר, הערך שלו עליי להביא לבית המקדש. הוא אומר, לא אמר כלום, האמירה שלו לא שווה שום דבר. למה? הוא לא שווה כלום, הוא כאילו כבר מת. מות יומת, אומר רש"י, הרי הוא הולך למות, הרי הוא הולך למות, לפיכך לא ייפדה, אין לו דמים ואין לו ערך. אתה לא יכול להגיד דמיו עליי, כי אי אפשר להעריך אותו, אפילו שהוא חי, הוא כבר אדם שהוא בעצם מבחינה הלכתית הוא כבר לא חי. פסוק למד, פסוק למד, וכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ, לאדוני הוא, קודש לאדוני. על איזה מעשרות מדובר שזה קודש להשם? אומר רש"י, וכל מעשר הארץ, במעשר שני הכתוב מדבר. פה מדובר על מעשר שני. מעשר שני ידוע שהוא קדוש, מותר לאכול אותו רק בירושלים, בקדושה. מזרע הארץ, דגן, דגן זה כולל את כל החמש מיני דגן, מפרי העץ, תירוש ויצר, זאת אומרת מדאורייתא, מעשרות יש רק בדגן, תירוש ויצר. אין מדאורייתא מעשרות בדברים אחרים. אז להשם הוא, קנאו השם, הקדוש ברוך הוא קנה אותו, הוא שייך אליו, ומשולחנו ציווה לך לעלות ולאכול בירושלים. זה שמותר לך לעלות לאכול בקדושה ובתארה את המעשר שני בירושלים, קיבלת מתנה, הקדוש ברוך הוא אומר זה שלי, יש לך רשות לאכול את זה רק בירושלים, כמו שנאמר, ואכלת לפני השם אלוקיך, מעשר דגנך, תירושך וגומר. פסוק למד א', ואם גאול יגאל ממעשרו, סליחה, עוד פעם, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. זה למדנו כבר גם קודם. אם אתה לא רוצה להעלות את הפירות עצמם לירושלים, אתה רוצה לפדות אותו, אז אתה מוסיף עוד 25%. מרש"י, ממעשרו ולא ממעשר חברו. הפודה מעשר של חברו, אין מוסיף חומש. ומה היא גאולתו? מה זה נקרא אתה גואל את זה? הרי גם אם לא תיגאל את זה, גם אז מותר לך לאכול את זה בירושלים. מה הגאולה הזו פועלת? כדי להתירו באכילה בכל מקום. אם אתה תיגאל את זה, אז יהיה מותר לך לאכול את זה גם בעיר אחרת. והמעות יעלה ויוכל בירושלים. כמו שנאמר, נלמד את זה בעזרת השם בספר דברים, ונתת בכסף וגומר, וצרת בידיך וכו', נלמד את זה בעזרת השם. סוק למדבט, כל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לאדוני. אומר רש"י, תחת השבט, כאן מדובר על מעשר בהמה. איך עושים מעשר בהמה? כשבא לאסרן, אדם שבא לאסר את הבהמות שלו, מוציאן בפתח זה אחר זה. יש פתח קטן, שמהפתח הקטן לא יכולים לצאת שניים ביחד, רק אחד אחד, והוא מעמיד את האמא בחוץ, כדי שהטלאים שבפנים ישמעו ויהיה להם איזה גירוי לצאת החוצה. מוציאן בפתח זה אחר זה, והעשירי מכה בשבט צבוע בסקרה. יש לו מקל שצבוע בצבע אדום, והוא מכה עליו, מסמן אותו לדעת שהוא יצא עשירי, להיות ניכר שהוא מעשר. כן עושה לטלאים ועגלים של כל שנה ושנה. כל שנה ושנה, לא מערבבים את הנולדים משנה זו לשנה זו, כל שנה, כל שנתון, עושים מעשר. יהיה קודש, מה עושים עם המעשר הזה? לקרב למזבח דמו ואימוריו. זה קורבן שצריך לשחוט אותו, להקריב את האימורים. האימורים זה כל אותם איברים פנימיים שדיברנו על זה בתחילת ספר ויקרא, שצריך להעלות אותם על המזבח. את הדם צריך לעזות על המזבח, והבשר נאכל הבעלים. הבעלים עצמם מותר להם לאכול את הבשר של קורבן הזה מעשר, שהרי לא נמנע עם שאר מתנות כהונה, ולא מצינו שיהיה בשרו ניתן לכהנים. אז הבעל הבית עצמו הוא לא מפסיד את הבשר של המעשר, רק הוא צריך להביא אותו לבית המקדש. פסוק למד ג' לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו והיה ימהמר ימירנו והיה הוא תמורתו יהיה קודש לא יגאל. מה זאת אומרת? אדם יש לו עדר של בהמות והוא הולך עכשיו להוציא את העשירית, אל תכוון לא את העדר שלך שהוא יהיה עדר רק טוב ולא עדר רק רע, אל תכוון ותגיד אני יוציא את הבהמה המשובחת למעשר, אל תוציא את הבהמה החולה והשבורה למעשר.
מה שיוצא
יוצא. לא יבקר וגומר, לפי שנאמר וכל מבחר נדריכם. אדם בדרך כלל כתוב בספר דברים, שאדם שמבין נדר לבית המקדש שהוא צריך להביא מהמבחר, מהטוב, יכול יהיה בורר, הוא מוציא את היפה, היינו יכולים לחשוב שגם פה במעשר, שילך להוציא את הטוב יותר. תלמוד לומר לא יבקר, בין טוב לרע, בין טעם, בין בעלמום חלה עליו קדושה. איזה קדושה חלה עליו? זאת אומרת, אם הוא בעלמום הרי להקריב אותו כקורבן אי אפשר. ולא שיקרב בעלמום, אלא יאחל בתורת מעשר, זה בכל אופן יש בו קדושה, זאת אומרת, אתה חייב לשחוט אותו, תביא אותו לירושלים, לשחוט אותו לא על בית המקדש כי יש בו מום, אבל תאכל את הבשר כבשר שיש לו קדושה של מעשר, ואסור לגזז ולעבד. אתה לא יכול לנהוג בו כחולין ולקחת אותו לחרישה ולעבוד איתו. הוא לא חולין, הוא קדוש. אתה לא יכול להקריב אותו, אז תשחט אותו בקדושה טובה. זה הסיום של רש"י על ויקרא. הפסוק האחרון, אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה לבני ישראל בהר סיני. חזק חזק
ונתחזק.